התוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
שלום שלום מאזינות יקרות, מה שלומכן? אז היום אנחנו תוכנית 40, אוקיי, אהלן, 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 אני לא סתם שמתי פה היום דרבוקות, כי היום אנחנו בתוכנית 40 של לינה פאוז, ואני רוצה פה קולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול אתם תסלחו לי. אז קודם כל אני רוצה לומר תודה לכל המאזינות היקרות והמדהימות של התוכנית ושל הפודקאסט. תודה על התגובות הנפלאות שאני מקבלת מכן, זה ממש מחמם את הלב, ואני לגמרי מזמינה עוד. אני רוצה להרגיש אתכן, אני רוצה לדעת שאתן מאזינות ושזה נותן לכן ערך, וזה לגמרי לגמרי מרגש אותי ונותן לי דלק להמשיך. אז היום ככה תהיה לנו שיחה על גיל מעבר בגדול, דרך פריזמה, אבל דרך פריזמה של יוגה נשית. לא, סליחה, של יוגה לגיל מעבר. ואני רוצה לשאול אתכן, מאזינות יקרות, איך אתן עם יוגה? מה מערכת היחסים שלכן עם יוגה? כי אני גיליתי שלאנשים יש מערכות יחסים עם יוגה. יש כאלה שמאוהבים ביוגה. יש כאלה שיוגה בשבילם זה החיים, הן לא יכולות בלעדיה. יש אנשים ככה עם יחסים של חביב, זה נחמד, מדי פעם אני עושה, רוב הזמן אני לא עושה, אבל אני מאוד אוהבת ואני מנסה לעשות יותר. אוקיי, יש כאלה. ויש כאלה שיוגה זה כאילו מילה נרדפת לשעמום בשבילם, ולמרות כל היתרונות שהם אולי מודעים אליהם, הם כזה פחות מצליחים לתרגל. אז התוכנית היום חשובה באותה מידה לכולן, לכל הסוגים והמינים, גם כאלה שממש אוהבות יוגה וגם כאלה שאולי קצת פחות. כי השיחה שלנו תיגע הרבה מאוד בהיבטים השונים של גיל המעבר. ואנחנו ניגע בזה דרך נקודת מבט של אישה מודעת שעוברת את הגיל הזה ותעזור לכן גם להבין את היתרונות של היוגה בגיל המעבר. בסוף התוכנית אנחנו גם ניתן תרגילים ממש מעשיים שתוכלו ליישם גם בלי לתרגל את כל רצף היוגה. ממש תרגילים שאתם יכולים לקחת לעצמכם וליישם. יכולות. אז היום האורחת שלי היא מאיה יפה, שהיא מורה ליוגה שמתמחה ביוגה לגיל המעבר. ומאיה.
שלום וברכה.
מה שלומך?
טוב, תודה, מתרגשת.
להתרגש זה טוב, נכון? זה נכון. כזה, זה נותן לנו תחושה שאנחנו חיות.
נכון.
אז קודם כל אני רוצה להציג אותך. את בת 52, נשואה ואימא לשלושה. בעלת MA בתואר מדהים, גיאוגרפיה ולימודי הסביבה.
נכון.
שבשלב מסוים עשית סוויץ' בחיים שלך ועברת ליוגה. והיום את כבר בעלת ותק של 22 שנה ביוגה, בהחלט ותק מכובד. למדת מגוון שיטות ואת ככה משלבת בין כולן, אנחנו נבין את זה קצת יותר, את העניין הזה של השיטות. ואת גם חוקרת את התנועה של הגוף בגיל המעבר, שזה משהו שגם ככה יעניין אותנו לדבר עליו בהמשך. אז אני רוצה להתחיל ולשאול אותך, את סיפרת לי ככה בשושו עוד שני דברים עלייך בהקשר של ספורט, ואני חייבת להבין את כל החיבורים האלה, כי זה נשמע שיש מלא חיבורים מעניינים. אז גם אמרת שזכית בתואר אלופת מכה בישראל ב-200 מטר סיעת חזה, שזה היה לפני בטח...
שנים רבות.
שנים רבות.
בגיל 12.
אבל עכשיו, בגיל 12... אוקיי.
בגיל 12. ממש שנים רבות.
ועכשיו הצטרפת לחוג נינג'ה.
נכון.
מה זה חוג נינג'ה?
חוג נינג'ה זה בדיוק מה שרואים בטלוויזיה, הספורט הזה של הנינג'ה, שקופצים...
אני לא רואה טלוויזיה.
זה כזה, כל מיני מתקנים כאלה שמתנדנדים עליהם, וקופצים ממתקן אחד למתקן שני, ונטלים המון על הידיים, שזה משהו שמעולם לא עשיתי קודם, וזהו, אני שם. לא תחרותי הפעם.
אוקיי.
לא כמו כשהייתי ילדה, אבל אני מאוד נהנית מהשהות הזו.
איך זה עובד עם היוגה?
זה עובד בעיקר עם ה-state of mind של היוגה. אני חושבת שזה משהו שנמצא אצלי כל הזמן בחזית. המבט המתבונן, המבט החוקר, הסקרן. ועם היוגה אני מתפתחת כבר 20 שנה ונודדת וזזה. אז אני חושבת שגם הנינג'ה הגיע מתוך זה, מתוך הרצון להבין משהו ש... ולחוות משהו ש... שעוד לא היה.
אוקיי. אוקיי, הבנתי. יש איזה כזה מין... סוג של סתירה פנימית כזאת בין... ספורט שהוא יותר אתגרי, כזה יותר כביכול, כן? לבין יוגה שהיא, לפחות בחוויה שלי, כזה יותר רכה, כזאת יותר של מתיחות, של זה. זה כזה שני דברים שמשתלבים גם בך?
משתלבים בי מאוד, ואני גם חייבת להגיד שיוגה זה דבר הרבה יותר גדול. זאת אומרת, אנחנו רגילים להתייחס ליוגה, כמו לדבר שהכרנו. הרבה פעמים אני פוגשת אנשים שאומרים לי, כן, הייתי פעם בשיעור יוגה, אבל זה לא אני, זה לא בשבילי. ואז אני עונה, אבל היית בשיעור מסוים של זרם מסוים, אצל מורה מסוים. כן. ויוגה יכול להיות דבר אחד ודבר אחר לחלוטין. זאת אומרת, יש גם זרמים ביוגה שהם מאוד מאוד אקטיביים כאלה, ומזיעים וקופצים, והרבה שימוש בעבודת כוח, כן? זה לא הזרם שבו...
אבל זה נחשב, זה עדיין, זה כזה יוגה קצת כאילו יוגה, לא?
לא, לא, לא. יש ממש זרמים כאלה. יש זרמים מאוד ככה, באנרגיות נורא גבוהות. אשטנגה וקונדליני, זה סתם דוגמה לכאלה שאני מכירה. יש עוד המון זרמים, לא את כולם אני מכירה. אבל שיש בהם המון אנרגיה ואש כזאת. ולעומת זאת זרמים אחרים, שהם הרבה יותר, כמו שאת אומרת, רכים ומתיחות, והנשימות הן תמיד מאוד מעודנות ועדינות. ויש את ההפך גם, זאת אומרת, זה קצת תלוי בזרם ש...
אז איזה זרמים? את אמרת שלמדת אצל נכון. שלושה מורים שונים.
נכון, למדתי ויני יוגה, שזה באמת יוגה מאוד מאוד רכה וזורמת. המון המון נשימה בתוך התנועה. ולמדתי היינגר יוגה, שנחשבת לקצת יותר נוקשה כזו. זאת אומרת, כן. זה פחות מתעסקים שם עם הנשימה תוך כדי התנועה, אבל התנוחות הן מאוד מאוד מדויקות, ומשתמשים הרבה באביזרים חיצוניים, בכל מיני עזרים, בשביל שהאסנות תהיינה מדויקות. כן, זה ככה היינגר, מאוד 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 מדויקים. ולמדתי יוגה אינטגרטיבית, שהיא על בסיס, התחיל המורה שיסדה את היוגה האינטגרטיבית, גברת ציפי נגב, התחילה גם כן, בתחילת הדרך, אני חושבת, ביינגר, אבל איכשהו שילבה את הנושא של טיפול בטראומה לתוך היוגה. אז זה הפך להיות זרם אחר ושונה, שהרבה יש בו התבוננות ושיח פנימי. זאת אומרת, תוך כדי שאת זזה, את שואלת את עצמך שאלות, ואת מתבוננת, וממש מדברת ככה, כאילו את שני אנשים בתוך הראש. אז כל דבר זה אחר לחלוטין, זאת אומרת, כל אחד מהזרמים הוא שונה לגמרי, יש בו דגשים אחרים לגמרי. אז זהו, אז אני מאוד הקפדתי תמיד כשלמדתי, ויש לי תעודת הוראה בשלושתם, אז ככה הייתי ממש כמה שנים מאוד dedicated, כן? זאת אומרת, מאוד מסורה לאותו סגנון. לאיזה סגנון מסורה. השתדלתי גם לא לזוז יותר מדי מין או שמאלה, כי היה לי נורא חשוב להיות יסודית. אבל באיזשהו שלב באמת הבנתי שזה לא בשבילי ההידבקות הזו
משהו אחד.
למשהו אחד, כן. יש לי חברות, מורות ליוגה, שהן התחילו בסגנון אחד, והן כבר 30 שנה באותו סגנון.
כן.
וזה הדבר הנכון, ורק זה הדבר הנכון. ואני רואה קצת פנאטיות. בגלל זה אמרתי לך לפני התוכנית שדיברנו, שהיחסים שלי עם היוגה הם קצת מורכבים.
אז תספרי לי באמת,
כן,
מה זה
אני,
אומר?
אני, בהקשר הזה של זרומים, אני רואה המון פעמים פנאטיות. גם אם היא לא מתבטאת על ידי פנאטיות כזאת מורכבת, מוצרת, שזה הסגנון והוא הכי טוב. יש גם את אלה שאומרים, לא, אני לא אומר שהסגנון שלי הוא הכי נכון, הוא הכי, אבל זה מה שאני מכירה, ולא מעניין אותי שום דבר אחר. זאת אומרת, אז זה גם כן סוג של פנאטיות בעיניי, שמה, אין לך שום
סקרנות?
כאילו, את הנשימה הזו עושים, יש לה את אותו שם, אבל בזרם אחר, עושים אותה אחרת. ובסגנון הזה מכניסים תרגילי נשימה בכל שיעור, ובסגנון השני לא עושים תרגילי נשימה בכלל בכל שיעור, רק פעם בחודש, עושים שיעור שהוא כולו רק תרגילי נשימה. זאת אומרת, זה זרמים אחרים, הם עובדים אחרת. זה לא מעניין למה, זה לא מעניין מה עומד מאחורי זה. עכשיו אותי זה מאוד מעניין, זה מאוד מסקרן. אז זהו, אז אני עושה את השילובים שלי. כמו שאני מבשלת, ככה אני גם מלמדת יוגה. זאת אומרת,
כן,
פעם ראשונה
את
לפי מתכון, אבל אחר כך אני עושה מה שאני הכי אוהבת ומה שנראה לי לנכון. אני לא נדבקת לשיטה. כי אז אני יודעת שאני מתגעגעת למשהו שאני כבר מכירה משיטה אחרת, ואין אותו. אין אותו בשיטה השנייה.
אז מה הדרך שלך עכשיו, בתוך היוגה בעצם? אז
הדרך שלי קודם כל היא להקשיב ללב. יש לי תקופות שאני עושה יותר מזה, ויש לי תקופות שאני עושה יותר מהשני. ואפרופו השתלבות עם ספורט ותחרותיות, אני משתדלת את התחרותיות לשים בצד. העניין הוא שיש לי אותה, אני חושבת, תבועה, בילד-אין. כאילו, או שזה חלק מהאופי, או שזה בגלל הילדות, שהייתי רגילה לספורט תחרותי, גם בשחייה וגם כשהייתי בבית ספר, תמיד הייתי בנבחרות של אתלטיקה קלה, אז זאת אומרת, זה משהו שהוא נרכש גם, זאת אומרת, זה עניין תרבותי, שנורא קשה לשים אותו בצד, כי הוא גם נורא מורבב עם האגו שלנו, אז אני מאוד מאוד בקטע הזה משתדלת באמת לשים את זה בצד, ולהיות מאוד יוגית בעניין הזה, אבל אני גם משתדלת להישאר פתוחה, ואם פעם, עד לא מזמן, לא לפני הרבה שנים, נדבקתי לסגנון יוגה אחד, וגם חשבתי שהיוגה נותנת לי מענה להכל, מתישהו יחד עם גיל המעבר, נפתחתי ואמרתי, וואלה, בא לי עוד משהו, לא מספיק לי יוגה. למרות שאני מכירה גם את היוגה מהסגנון הזה, וגם את היוגה מהסגנון הזה, כי פעם זאת הייתה התשובה שלי, לא טוב לך זה, לא טוב לך יוגה הרכה, תלכי ליוגה יותר אקטיבית, דינמית, זאת שאת מזיעה בזה. כן. לא טוב לך שם, תלכי לזאת של המתיחות והרקות והנשימות. כאילו ליוגה יש, לאן שלא תפני, יש לה את התשובות להכל. ויחד עם גיל המעבר, בא לי פתאום לצאת לרוץ, ובא לי פתאום לעשות משהו כמו הנינג'ה שמעולם לא עשיתי, כן. ודרך אגב לא ידעתי, למרות שאני עובדת עם הגוף כבר שנים, כשהגעתי לנינג'ה באמת הבנתי כמה לא הבנתי. זאת אומרת, באתי לטבעות האלה שצריך להתעלות עליהן, והגוף פשוט לא ידע מה, איך לעשות. זאת אומרת, אתה רואה את זה בטלוויזיה, זה נראה לך נורא ברור. כן. עד שפתאום את צריכה להתעלות עם משקל הגוף שלך על כף יד, זה דבר שהוא נורא נורא קשה. כאילו, איך אני אחזיק את משקל הגוף שלי על כפות הידיים? זה כואב באור.
נכון.
זה ממש מוזר. אז אני מאוד שמחה שעשיתי את הצעד הזה, מכיוון שנפתח עולם שלם של תנועה שלא היה קודם, וכל פעם אני חושבת שאני חוקרת ויודעת, ואז פתאום אני מגלה כמה אני לא יודעת, וואו, איזה יופי, כמה יש עוד לראות ולגלות, וזה מדהים.
האמת שזה מדהים, ומה שעוד מדהים זה לראות את הברק בעיניים כשאת מדברת על זה, ואת ממש משהו נדלק בך.
אז כן, זה מדליק.
זה נורא כיף לראות אנשים בזון שלהם. כאילו, זה עושה משהו... מה יהיה עם הצרידות הזאת היום, אלוהים ישמור?
זה אנחנו
עושים. אני מנסה לעשות את זה כזה בצד, שלא ישמעו, אבל אני בטוחה שאתן שומעות. זה נורא כיף, ממש, לראות אנשים עם עיניים בורקות. ואת ככה פתחת את העניין הזה של גיל המעבר, ואני רוצה שנמשיך איתו קצת, כי יש לך הרבה מאוד גילויים על גיל המעבר, גם תנועתיים, אבל גם בכלל.
נכון.
מה גילית?
קודם כל גיליתי שזה הרבה מעבר לגלי חום, כן? זאת אומרת, מי שלא מתעסק עם הנושא של גיל המעבר, בטוח שמדובר רק בגלי חום. עכשיו, רבים עוד לפניי גם בתוכנית שלך, כשאני מקשיבה לה תמיד דיברו, אז אני לא אחזור, אבל יש עוד המון המון סימפטומים.
כן.
אז קודם כל גיליתי את זה, ואז במחשבה לאחור ובהתבוננות לאחור, גיליתי המון דברים על עצמי שבכלל לא קישרתי אותם קודם לגיל המעבר. וזה היה מאוד ככה בום לפנים כזה, כי הייתי פתוחה שאני עוברת אותו חלק, זאת אומרת, הוא לא נוגע בי, אני עושה ספורט, אני עושה יוגה, אני בסדר, אני לא ארגיש את זה, את גיל ההתבגרות השני הזה, ועכשיו שאני מסתכלת לאחור, אני אומרת, וואו, את כבר 7 שנים מרגישה אותו, רק שלא עשית את החיבור, זה משעשע, אבל זה מדהים, וזה במלא דברים. ותוך כדי, עכשיו בתור מורה ליוגה, אז גם הרגשתי המון המון אחריות לחפש את הדבר הנכון, את הדבר המתאים. אז עשיתי המון שינויים גם בתחום המקצועי וכן, בתוכן של מה שאני מלמדת, כי עשיתי המון המון התאמות. וגיליתי שיש גיל מעבר גם לגברים. אחרי שקראתי על זה המון, אז הבנתי שוואלה, אני רואה את זה באמת כל הזמן מסביב, אבל פתאום לראות את זה כתוב, ולקרוא מאמרים, ולהבין שהדברים שאני רואה הם תופעות שקורות להרבה גברים, זה נורא נורא מעניין. זה גם קצת מנחם, כי חשבתי זה, אנחנו כאלה מסכנות, למה אנחנו צריכות תמיד את כל התהפוכות האלה בחיים, כל העונות האלה שיש לנו, גם המחזוריות עם המחזור, בתוך חודש אנחנו חוות 4 עונות שנה, וגם במהלך החיים, גיל ההתבגרות שלנו, ואחרי גיל ההתבגרות אז מתחילים הריונות, ולידות, ומחזורים, שכל דבר מזה, הגוף שלנו כל הזמן משתנה, ובסוף גם גיל המעבר, מה עוד מחכה לנו, כאילו זה. אז קצת מנחם להבין שבעצם גם גברים עוברים, ועוברים דברים דומים מאוד. ודרך אגב, הרבה מהתלמידים שלי הם גברים, אפרופו שאלה שלך.
אוקיי, אז אני, קודם כל אני אשמח, זה מעניין, אני חושבת שעל גיל מעבר של גברים עוד לא דיברנו פה בצורה יותר מעמיקה. אז אני ארצה שניגע בזה, ואני גם ארצה שלפני כן אמרת שככה גילית הרבה דברים ופתח לך הרבה דברים או הבנת הרבה דברים אולי בדיעבד, שזה מאוד מאפיין שמבינים דברים בדיעבד.
כן, ממש.
תשתפי במשהו ככה משמעותי.
אז אני אשתף בדבר הראשון, הוא פחות, הוא יותר קוסמטי, אבל אנחנו כולנו שם, נכון? לכולנו אכפת איך אנחנו נראים.
כן.
פתאום, עכשיו, מלפני התוכנית, ממש היום, לא חשבתי על מה נדבר לפני שבוע ולפני חודשיים כשקבענו. ממש עכשיו, היום, חשבתי על זה שבעצם בגיל 45 עשיתי שוב אישור שיניים. כשהייתי ילדה, היה לי את הגשר, אבל אז לא היו קיבועים. הדברים, כאילו השיניים זזו. אני זוכרת שככה בין גיל 40 ל-45, כל פעם שהייתי מסתכלת במראה, ממש התבאסתי כי הרגשתי שהפנים שלי נהיות יותר ויותר אסימטריות, וכל הזמן האשמתי את השיניים, כי הייתה לי שן אחת מהקדמיות, שזזה כזה קדימה, הרגשתי שזה עושה אותי מכוערת, וזה מעקם לי את כל הפה. בסוף החלטתי שאני עושה יישור שיניים, אז אני חושבת שזה היה הסימפטום הראשון. חוץ מזה, עכשיו שאני מסתכלת אחורה, אני נזכרת בכל הרגעים האלה של חשבון נפש, שפתאום התחלתי לעשות, וזה משהו שלא היה לפני. הרגעים האלה של שאני יושבת עם עצמי ואומרת לעצמי, אולי לא בכזו בוטות כמו שאני אומרת את זה עכשיו, אבל מה עשית עד היום? מה הספקת? מה התשובה? איזה ערך את מביאה לאחרים?
זה נשמע כזה חשבון נפש שבא קצת עם איזה כזה
שוט.
כן,
אני
נזהרתי מי.
הקוף שיושב על הכתף וזה, ולוחש לך באוזן את השיפ, נורא שיפוטי, מאוד מאוד שיפוטי.
וואו.
ואז זהו, ואז זה התגלגל, והלכתי לכל מיני סדנאות, והתחלתי לחקור את הנושא של גיל המעבר, אבל לא קישרתי את הדברים האלה, זה רק בדיעבד. אמרתי לעצמי, וואה, כאילו כל החשבון נפש הזה והשאלות האלה ששאלתי את עצמי, זה בעצם הכל סימפטומים של גיל המעבר. כן, היום אני יודעת כן. את זה. אז לא קישרתי, כי חשבתי, גלי חום והשמנה, נו בסדר, זה לא ייגע בי. אבל זה לשן, זה נגע הרבה הרבה יותר עמוק. ויש עוד המון המון דברים, גם פיזיים, חוץ מאישור שיניים, כן, שפתאום יום אחד הבנתי שיש לי אף אחד שצונח, והעיניים שלי כבר לא נראות, הם אף פעם לא היו אותו דבר, אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא סימטרי, אבל שההבדלים נהיים מאוד ברורים. אז כל פעם שמסתכלת במראה...
עכשיו באופן לבלתי נמנע, אני מסתכלת על הפעמים שלך, מנסה להבין מה דברת, פחות רואה, אבל לא בסדר.
זה גם כי אני עושה התעמלות לפנים, אז זה מביא אותנו גם כליוגה. זה למשל משהו שהכנסתי ליוגה, כשהתחלתי להרגיש את זה כל כך על עצמי, ואני באמת בן אדם שאני לא מתאפרת כמעט, אני לא צובעת את השיער, אני מאוד נגד ניתוחים פלסטיים, אבל כן חשוב לי איך אני נראית, וכן חשוב לי להשקיע בעצמי, פשוט עושה את זה בדרך אחרת. אז באמת ההסתכלות הזו במראה ולראות את האור משתנה ואת הפנים משתנות, זה כואב, זה בעיטה בבטן הרכה. ואז התחלתי להתעניין ביוגה לפנים, ואז הבנתי שוואלה, זה משהו שצריך להביא אותו לשיעורים. רוב התלמידים שלי זה התלמידים ותלמידות, כן? אנשים בגיל שלי. עכשיו הגיע הזמן לעשות התעמלות לפנים. לפני כן לא הבנתי מה הקטע של זה, כי כמה זה כבר יכול להיות חשוב. אנחנו ממילא מזיזים
תגידי,
את הפנים.
תגידי, וזה עוזר?
ואני חושבת שזה עוזר. אני חושבת שזה עזר לי להפעף הזה שדיברתי עליו. זה עזר גם לנפיחויות. אני חושבת שהייתה תקופה שהרגשתי מתחת לעיניים, את העסקים האלה. כן, שפתאום הייתי קמה כל בוקר ורואה שאני ממש נפוחה, וזה מבאס. זאת אומרת, מה עכשיו כל החיים זה יהיה ככה? אז גם, התחלתי לחקור
ויותר גרוע.
ויותר גרוע.
כאילו, את בעצם, את מסתכלת על המראה, ואת אומרת, זה הכי טוב שיש לך כאילו עכשיו, אוקיי?
זה רק אלך מתדרבה. אז זהו, אז שלא, שדווקא מסתבר שאפשר לשפר חלק מהדברים, אבל באמת זה הביא אותי לחקור המון את הנושא של פייס יוגה, כן, את כל הנושא של התעמלות פנים, ואני מקדישה 5 דקות בשיעור, בשיעורים שיש לי את רוב האוכלוסייה בגיל שלי, יש לי גם שיעור אחד של נשים יותר צעירות, אז אני לא מתעכבת על זה, זה לא מעניין אותם.
נכון.
אבל אנשים בגיל שלי, זה מאוד מאוד מעניין, זה גם משפיע פיזית, כי דרך הראש והפנים עוברים העצבים מהמוח שלנו, זה לא רק קוסמטיקה.
אז נשים יקרות, אז אתן מוזמנות להישאר עד הסוף, כי בסוף גם תתני איזה תרגיל או שניים.
כן, יש את העצב של הווגוס, שהוא עובר מהמוח ישר למלא איברים בגוף, הכל עובר דרך הראש שלנו, אוזניים, כן, ליד האוזניים, לאורך הצוואר שלנו, אז זה נורא חשוב להזיז את המקומות האלה, זה נהיה משהו שהוא קשור גם לשאר הגוף, הוא לא רק קוסמטיקה לפנים, שלחיים שלי יהיו יותר מורמות, או האף שלי ייראה יותר טוב.
כן, כן, זה גם בריאותי ממש.
כן, כן, כן.
מדהים. וואו. אמרת לי ככה בשיחה שלנו שיצא לך לקרוא כל מיני מחקרים מעניינים על גיל המעבר. יש משהו ככה שבא לך לשתף אותנו מהמקום הזה?
מלא דברים. היה לי חשוב, לא יודעת למה, להגיד שגם לגברים יש גיל מעבר. זאת אומרת, אנחנו רגילים לדבר על זה בהקשר הנשי. אבל אני חושבת שבתור חברה, קודם כל צריך להכיר בזה שקיים. יש אנשים שעד היום, אני מדברת עליהם, הם לא לגמרי יודעים מה. יודעים שיש מושג כזה, אבל לא יודעים בדיוק מה זה גיל המעבר. ועוד יודעים שזה של נשים. לגברים... כן. זה הלם, כאילו מה
זה גם קצת אפילו מעליב, כאילו נגיד תגידי לגבר שיש לו גיל מעבר, בדיוק, מה אני אישה, מה זה מסוג?
כן, יש לך.
גיל מעבר.
כן, פשוט אצל גברים זה מתפרס על פני יותר זמן, הסימפטומים שלהם פחות חזקים, אבל הם נמשכים יותר זמן. אם אצלנו זה נגיד מאוד בגדול, סביב 5 שנים, ויש גם סימן מאוד מובהק להתחלה, כן, אנחנו יודעים שנפסק המחזור, התחלנו את המנופאוזה. כן. אם המחזור מגמגם קצת לפני שהוא נפסק, אז אנחנו כבר יודעות שאנחנו בכיוון, אנחנו יודעות שזה נקרא פרי-מנופאוזה. כן, אבל אצל גברים אין את הסימן האחד הזה, והם עוברים שינויים קשים כמו שלנו. רק שאין להם את, את הסימנים החדים האלה. ברפואה מתייחסים לזה פחות, למרות שיש לזה שם רפואי. מעליב למדי כמו שלנו היה גיל הבלוט, כן. עד לא מזמן. אצלהם זה נקרא אנדרופאוזה, זה הפסקת הגבריות.
נהדר.
זה ממש מעליב.
זה נהדר. שלהם יותר מעליב.
כן, ומה שמצחיק
זה... לפחות אצלנו זה שהמאבסת מפסיקה, זה בוא נגיד.
ומה שמצחיק... כן, לא, אבל גיל הבלוט זה מעליב.
גיל הבלוט, אני לא יודעת מי...
פשוט הפסיקו להשתמש בזה, זה נורא.
אין את זה בשפות אחרות. כאילו בסוף אחרות, זה מנופאוז, אז הפסקת הווסת.
מנופאוז, הפסקת
הווסת. זה המצאה שבעברית, כאילו.
אז בבקשה, זה בכלל...
הייתה חיה איזה רופא, כזה מאפן כזה של כזה זקן ומעצבן ששונא נשים, אז אמר, איך נקרא לגיל הזה?
בשביל להעליב אותן יותר.
מה שנקרא, כן.
ואיך נאדיר את הגברים? איך הוא קרא לאנדרופאוזה בעברית? גיל העמידה? לא מטריס קצת? כאילו, זה הגיל שבו מתחילות בעיות בעמידה, בעיות בזקפה, בעיות בתפקוד המיני אצל חלק מהגברים, אז אתה קורא לזה גיל העמידה דווקא? קצת סכין בעין.
קיצור, משהו פה עם המושגים פחות עובד.
אבל נשמע לי מאוד ישראלי באמת, זאת אומרת, לא חשבתי את זה שזה בעברית.
עמידה, כאילו הרופא וזה.
גבר בגיל העמידה? מי יחשוב על זה שיש לו בעיות בעמידה. אז בקיצור, אז עוד יותר, אצל גברים זה ככה עוד יותר מוסתר, אם לנו קשה לדבר על זה.
כן.
ולשתף. כן. אז אצל גברים זה הרבה יותר קשוח מהבחינה הזו, וסובלים. אימפוטנציה זה סבל, חוסר תפקוד מיני זה סבל. זה לא קורה לכולם, כמו אצלנו. זה לא שכל הסימפטומים יש
כן,
לכולם.
כולם,
יש,
נכון.
יש כאלה שכן, יש גם גברים שהירידה בטסטוסטרון היא פחות חדה, ויש כאלה שאצלם זה יותר חדה, אבל לכולם יש משהו, אם זה גלי חום, או דכדוך, או ירידה בחשק המיני, או בתפקוד המיני.
הידעתם שלגברים יש גלי חום? הידעתם?
כן.
כן?
יש.
יש גברים שיש להם גלי חום.
כן.
שזה קטע.
כן, ומה שמעניין גם זה הצורה שבה גברים בגיל העמידה מבטאים את המצוקות שלהם.
אהה, שזה בטח צורה שהיא בעיקר של כזה
אקטינג אאוט. הפוך על הפוך, כן.
כן.
כן, שזה טבעי, כי זה מאוד גבוה, זאת אומרת, זה ככה גברים מתנהגים, זה גם תלוי תרבות כמובן, אבל...
תלוי, כן.
כן, אבל...
אבל גם גברים יש... שעכשיו חווים את גיל המעבר, בוא נגידו את העמידה או whatever, איך שנקרא לזה, שהם בני, נאמר, 50, 60... 40 פלוס, לכיוון ה-50.
מ-40 עד 60, 20 שנה, זה
כן. בוא נגיד שכן, אני מניחה שגברים בני 40 היום, הם עוד, חלקם עוד לא התחתנו, בואי, זה...
נכון.
כזה, אבל נראה לי אחרי 45-6 כזה מתחיל. ולדעתי, זה דור שעוד גדל על הערכים של מאוד כזה של...
מצ'ואיזם.
מצ'ואיסטים כן. למדי, ולכן גם הקושי.
בדיוק.
לדעתי, גם... הדור הנוכחי יהיה לו יותר סבבה.
הלוואי. הלוואי.
קבע.
כי זה באמת מאוד קשה, וגם הדרכים ש... זאת אומרת, יש כמה דרכים שבהם גברים מבטאים את גיל המעבר שלהם, לפחות ממה שאני קראתי, הסטטיסטיקה שאני קראתי, יש שלוש התנהגויות שמאפיינות okay, גברים בגיל המעבר, כן.
בואו נראה אם אתם מזהות את שלכם.
את שלכם או את שלכם. אלה שבסביבתכם ובסביבתכם. כן, יש, קודם כל יש הרבה פעמים, דווקא בגילאים האלה שסביב ה-50, פרדות פתאום. עצובות, כי זה זוגות שהיה להם טוב ביחד, לא כאלה שיש להם היסטוריה, שזה היה טבעי שיפרדו. אנשים שחיו הרבה שנים ביחד, גידלו את הילדים ביחד, פתאום יש משהו עובר על הגבר באופן ספציפי, והוא נוטש, הוא עוזב, הוא מפרק את המשפחה. בדרך כלל, אצל נשים זה יותר קריירה. זאת אומרת, אנחנו עוזבות, אנחנו מפרקות.
גם נשים נראה לי עוזבות.
מה, משפחה? אני חושבת, לפחות ממה שקראתי, זה יותר נטייה גברית, ולא רק זה, הדבר הבא הוא שהם יוצאים עם בת זוג צעירה, זאת אומרת, זה בא ביחד, כן, נפרדים מהאישה שאולי היא באותו גיל, והבת זוג הבאה היא יותר צעירה. עכשיו, יש לזה סיבות תרבותיות גם, זה לא...
נכון.
זה לא לגמרי טבעי. זה גם לא תמיד טוב לכולם.
יש לזה איזה לגיטימציה חברתית.
כן, נכון, אבל יש גם קשיים בזוגיות האלה של פערי גיל מאוד. זה אחד. דבר נוסף שקורה הרבה זה שפתאום גברים מתחילים, שמתחיל להיות להם אכפת איך שהם נראים. אבל אני מדברת על כאלה שלא היה אכפת להם עד אותו
כן,
רגע.
כן.
פתאום הם מתחילים לעשות ספורט, ומסתכל במראה, ולהרים את החולצה, ולראות אם יש לי קרס או אין לי קרס. אז פתאום נהיה משהו מאוד חשוב. גם הרבה שפתאום עושים דיאטה, והם מרזים, ומתחילים לעשות ספורט, ולפעמים בצורה אובססיבית.
נכון.
אז הנושא של המראה נהיה מאוד מאוד חשוב, וגם בריאותית. זאת אומרת, הרבה פעמים זה גם קשור ל, כן, פתאום לאיזה בדיקות, שפתאום צריך ללכת לרופא, כי הערכים ככה או ככה, בבדיקות דם, והרופא פתאום מביא לך לפנים איזושהי בעיה, ואז אתה נבעל, ואז אתה מתחיל...
מאמי, אתה זקן.
אז כן, לא, הגעתי לגיל שאני צריך לדאוג לעצמי, כן, הרבה גברים אומרים, אוקיי, אני... אז באמת מתחילים לדאוג לעצמם.
נכון.
הם נראים הרבה יותר טוב בעקבות זה, אבל זה גם משהו שהוא מאוד מאוד אופייני.
כן, זה נשמע לי מין רצף כזה הגיוני, זאת אומרת, הם מתחילים לדאוג לעצמם, להיראות יותר טוב, לעשות ספורט, ואז הם כבר לא רוצים את האישה שגידלה איתם את כל הזה, ואז הם הולכים לבחורות הצעירות.
יכול להיות שגם חיבורים גם.
כן.
אבל יש כאלה שסתם מתחילים להיראות יותר טוב. אגב, יש לי מישהו כזה בשכונה שתמיד סבלתי מהמנגל, בן אדם עושה כל יום מנגל, כאילו כל השן נכנס לי לחדר שינה, ואני לא אוהבת לריב עם השכנים, אז אני סוגרת את החלונות ונחנקת עד שנגמר המנגל. ובזמן האחרון חשבתי לעצמי, מעניין, מה, הוא כבר לא אוהב בשר על האש, מה, הוא נהיה צמחוני, הוא... אני לא מריחה יותר, אני לא צריך לסגור את החלונות. עד שיום אחד עשיתי הליכה איזשהו ערב, ראיתי
אותו.
הבן אדם השתנה, נהיה חתיך, ופתאום הוא רץ. אז הבנתי שהוא הגיע לגיל המעבר. הוא כבר לא עושה מנגל כל ערב, הוא פשוט יוצא לרוץ בערב.
זאת אומרת, יש איזה גם ביי פרודקט, נחמדים.
כן, נחמדים מאוד, כן. והתגובה השלישית שקורית הרבה זה יציאה מהארון, שאם לא עכשיו, אי מתי. זאת אומרת, גיל המעבר זה גיל שבו... שוב, בא לנו לפנים העניין הזה של הזקנה.
וואו.
אנחנו מסתכלים בראי ובא הזקנה, או שאנחנו הולכים לרופא ופתאום הזקנה קופץ. כן, אנחנו נבלים מזה שזה כן, כבר בפתח, כן. ובעצם עברנו כברת דרך, ואולי כבר עברנו את החצי של החיים, זה קצת מבהיל. אז בהקשר הזה של יציאה מהארון גם, כי אנשים שהסתירו עד עכשיו, או חיו חיי משפחה במרכאות נורמליים, פתאום מרגישים שזאת ההזדמנות האחרונה לצאת, כי... כי עוד מעט כבר...
כן.
כבר זה לא יהיה טעם.
נכון.
ופתאום יש גברים, בני 50, 55, שיוצאים מהארון. שזה בכלל, אני חושבת לעצמי, כמה חשבון נפש הם עשו, ואיזה תחושה של החמצה. כי זה כאילו חיית חיים אחרים שהם לא שלך. אם לי היו חשבונות נפש בתחילת גיל המעבר, וכל הדיבור הפנימי הזה, והשופטת הפנימית, אני חושבת לעצמי, מה קורה לבן אדם שבגיל הזה מחליט לצאת מהארון? כאילו, איזה רגשות זה מעלה, איזה שיפוטים.
יש גם לא מעט נשים לדעתי.
שיוצאות מהארון, יכול להיות. כן,
יש סדרה מדהימה שעשו על זה, פרנקי ומשהו, לא זוכר את השם השני.
שמעתי עליה, לא ראיתי.
שתי נשים.
בנות
אבל,
איזה 60?
אבל כן, הם כבר הרבה אחרי גיל המעבר, הם בנות 60 לכיוון ה-70. החתיכה הזאת, אני לא זוכרת איך קוראים לה, שהיא נראית פצצה גם בגיל 80 נראה לי. ושני הבעלים שלהם, בעצם הפכו להיות, כן. הם שנים היו חברים,
זה,
כאילו שני זוגות זוג. חברים, ואז הגברים נהיו זוג, ואז כן. השאירו את הנשים, כאילו להתמודד עם השיט, מה שנקרא, וגם לגלות את עצמן. סדרה בנטפליקס מומלצת מה. אוקיי, אני רוצה ככה כמה דקות להקדיש למשהו שאני מאוד, אני חושבת שהוא חשוב בהבנה, של מה שקורה לנו בגיל המעבר, ואיך אנחנו יכולות להקל על כל הסימפטומים שיש, גם הפיזיים וגם הרגשיים. יכול מאוד להיות שחלק מכן כבר מכירות את המושג הזה, וכבר דיברנו עליו כאן, אבל לטובת מי שמאזינה לנו ככה, לא באופן קבוע, ואני פוגשת עוד ועוד נשים שלא מכירות את זה, את המושג הזה של מערכת סימפתטית ופרסימפתטית, שזה גם מאוד מאוד קשור ליוגה, את אחר כך אולי תעשי לנו את ההקשר, אבל בעצם המערכת הסימפתטית זאת מערכת שאחראית על מה שנקרא מנגנון אילחם או ברח, זאת אומרת, fight or flight באנגלית. כלומר, אם אנחנו נמצאות כרגע בן אדם קדמון ב, לא יודעת מה, בסהרה, או לא יודעת איפה, בג'ונגל, ופתאום קופץ עלינו איזה חיית טרף, אז אנחנו צריכות או להילחם מולה, או לברוח ממנה, ואז כל המערכת מתופעלת כדי לעשות את זה. Mm-hmm. כלומר, הלב שלנו פועם יותר מהר, הריאות שלנו עובדות יותר חזק, אנחנו נושמות נשימות שטוחות אל בית החזה, כמו כשאנחנו רצים. וכל הדם והאנרגיה של הגוף זורמת לאותם איברים שאחראים על או להילחם או לברוח. הבעיה בעולם המערבי, וגם יש הטוענים שאחת הסיבות לגיל מעבר כל כך מורכב בעולם המערבי זה בדיוק זה, שהמערכת הזאת של המערכת הסימפתטית מופעלת הרבה 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 יותר ממה שהיא אמורה להיות מופעלת בתכנון המקורי. זאת אומרת, בתכנון המקורי סיימנו את האירוע עם החיה הטורפת, ואנחנו, זהו,
אפשר נגמר, לנוח.
אפשר לנוח, כן. אנחנו יושבים, נרגעים, אוכלים, עושים סקס, כאילו חיים, משקמים מערכות. בעולם המערבי אנחנו מוצפים כל הזמן, נכון. בכל מיני גירויים שכל הזמן מתפעילים לנו את המערכת הזאת, והמערכת הפרסימפתטית, שזאת המערכת המשלימה למערכת הסימפתטית, שהיא עובדת רק כשהשנייה לא עובדת. זאת אומרת, הן לא עובדות ביחד. זה או זה או זה. ואז המערכת הפרסימפתטית, שאחראית על שיקום מערכות, על רבייה ולכן על כל המערכת ההורמונלית, על עיכול. המערכת הזאת... נהדר. הנה, בבקשה. דוגמה חיה להפעלה של מערכת סימפתטית. עכשיו פתאום צלצל לי הטלפון, ואני מרגישה את כל הגוף שלי ממש אונליין. את הלב שלי דופק, תעשה, מה קרה? באמצע שידור? כזה. אוקיי, אז זה קורה לנו כל הזמן. כל התראה כזאת מקפיצה לנו את המערכות. ואז בעצם אין מספיק מהשיקום. ויש... הסבר, אני לא אכנס עכשיו, זה הסבר ארוך וקצת מורכב, למה בגיל המעבר זה כל כך חשוב. זאת אומרת, יש שם איזו מערכת משלימה שאמורה להפעיל את כל המערכת ההורמונלית, שאם אנחנו כל הזמן בסטרס, היא פשוט לא עובדת כמו שצריך. ואז כל הסימפטומים הם הרבה יותר חמורים. עכשיו, אני רוצה מכאן ככה להיכנס לתוך התרגילים שרצית לתת, כי... חלק ממה שהם עושים, הם גם מרגיעים, נכון?
נכון. אבל לפני שאני אתן את התרגילים, חשוב לי להגיד עוד דבר אחד בהקשר הזה של המערכת הסימפתטית והפרסימפתטית, שמה שקורה עם זה שהסימפתטית מופעלת כל הזמן, היא מופעלת אבל כאילו לא, בחיים שלנו, בתרבות שלנו,
כן,
אני מדברת.
כן, כן.
היא באמת סוג של מופעלת, זה צריך להיות כמו מערכת, איך זה נקרא, מערכת חירום. כן, יש עכשיו הזקה, אנחנו נדרכים, אנחנו זה, יודעים שצריכים לבוא לממד, כאילו ככה הגוף שלנו.
נכון.
זה משל, אוקיי? Mm-hmm, אבל mm-hmm. או רודף אחרינו אריה, כמו שאמרת, אנחנו בסוואנה, אדם קדמון, רואים אריה, טרח, כל המערכת מופעלת, אנחנו רוצים את זה, ואז כמו שאמרת, יש רגע, אנחנו נחים, אנחנו אוכלים, אנחנו עושים סקס, כאילו הכל, כן. הכל סבבה. ואצל חיות, דרך אגב, זה קורה בשנייה.
נכון.
זאת אומרת, אני רואה על החלטולות שלי. ברגע אחד הם יכולות להיבעל בטירוף אם הכלב של השכנים פתאום קופץ אלינו, נכון. או בא חתול גדול והם הולכות איתו מכות, אבל... שני אחרי זה מבסוטיות, הן רגועות על הספה, ואפילו הגוף נהיה שטוח כמו איזה פיטה. כאילו אין שום מתח בגוף, ואותו דבר רואים גם על תינוקות. שתינוק כשהוא ישן, הגוף שלו נראה שטוח, שטוח. אני זוכרת שצחקתי, חברה שלי פעם צילמה את הילד שלה, וראיתי את התמונה, בקושי רואים את הילד, הוא על סמיכת פוך, והוא כמעט במפלס של הסמיכה, זאת אומרת, הוא כל כך רפוי, שזה נהיה כמו מים, כלומר, שטוח, שטוח, שטוח. בן אדם מבוגר שישן אף פעם לא נראה ככה, כאילו אנחנו גם ישנים מקובצים.
בדריכות, נכון.
עכשיו, בשביל שהמערכת הזו באמת, כאילו תפרוק את המטען שלה, צריך לקרות משהו חזק, או באמת שנפעיל את ה... פרסימפתטית, שלגביה אני אתן תרגילים באמת, וזה לנשום, וזה למתיחות וכל מיני דברים כאלה שמפעילים את הפרסימפתטית, אבל גם אפשר להפעיל את הסימפתטית בשביל שתהיה רגיעה אחר כך. וזה יגיד לך כל מי שעושה נינג'ה, כמוני, או כל מי שעושה אמבטיות קרח, או כל מי שעושה סאונה, או כל מי שהולך לקרוספיט, או הולכת לקרוספיט, ומרימה משקולות, ומגיעה לדופק מטורף.
לקחת כאילו, את זה, מה שנקרא לקחת, עד הסוף.
עד הקצה, ואז,
ואז יש את הרגיעה.
אבל okay. לשבת מול מחשב בסטרס, בעבודה, ולבוא הביתה אחר כך לאכול איזה משהו, לשתות משהו, ולשבת מול הטלוויזיה,
זה לא פורק.
זה לא פורק. Okay. ואז הסטרס נשאר בתאים של הגוף. אז אני חושבת שזה לא...
תוספת ממש חשובה,
כאילו, אני רוצה להיות נאמנה ליוגה ולמה שאני מלמדת, אבל כמו שאמרתי, אני מאוד פתוחה, ואני חשוב לי להראות את כל הקשת. זאת אומרת, אני גם יכולה ללכת עכשיו ולרוץ מרתון, ואחר כך המערכת הפרסימפתטית תעבוד יופי, מכיוון שאתה מתיש את עצמך עד תום.
אני חייבת לסייג רק כי אני כן מכירה אנשים שהם מאוד כזה במקום הזה של ספורט אקטיבי וזה וזה.
הם לא רגועים.
אין לא, אבל אין לא מרפות. לא,
כן, זה משהו
לא,
אחר.
הם לא יודעות את ה... זאת אומרת, אני חושבת שהם... זה כמו גמישות. כשאתה מגמיש
לגמרי.
משהו, אז הוא צריך לעבוד לשני
נכון,
הכיוונים.
נכון, בגלל זה שאת עושה אמבטיות, מי שעושה, אני לא עושה. אבל אמבטיות קרח, עושים כן. לפרק זמן מסוים, סאונה עושים לפרק זמן מסוים, אז כן, אתה לא לוקח את עצמך...
לקצה, כן.
עד המוות. זה שוק, ואז אתה יוצא. אז אני לא מדברת על האנשים שעוסקים באובססיביות, בספורט מאוד עצים. אני חושבת שזה בא במניעים פסיכולוגיים כאלה ואחרים, אבל... לעשות את זה לפרק זמן קצר, כן, לקחת את הגוף לקצה גבול היכול שלו, זה כן דבר שהוא טוב והוא בסדר. Okay. ביוגה אנחנו עושים דברים אחרים. אבל,
כן.
אבל היה לי חשוב להיות כנה.
שיש לא גם עוד אופציות. כן. מעולה. אז בואי ככה, יש לנו ממש 4 דקות לעניין. בואי נראה איזה תרגילים אנחנו בעצם יכולים לעשות ככה, תוך כדי מה שנקרא, בלי...
כן. בחרתי גם תרגילים שאני יכולה לדבר עליהם ברדיו, כי... ולא צריך יותר מדי
נכון,
להבין
להדגים.
ולהדגים, כי okay. זה קשה קצת דרך הרדיו. Mm-hmm. אז תרגיל אחד הוא קודם כל ללכת על קצות האצבעות.
אוקיי.
Okay. זה מפעיל לנו את כל המערכת של היציבה, את כל שרירי היציבה, בטן, גב, הכל. תנסו פשוט לשים טיימר ל5 דקות ולהסתובב בבית, לעשות מה שרוצים במשך 5 דקות להיות על קצות...
יחפים?
יחפים, כן.
יחפים.
רצוי יחפים, בכלל okay. רצוי להיות כמה שיותר מחוברים לאדמה, בכפות רגליים שלנו יש כל כך הרבה שרירים, מפרקים, רצועות, זה כאילו מה שמחבר אותנו, ולרוב הזמן אנחנו עם נעליים, וזה בסיס כזה רעוע. אז מאוד חשוב להסתובב ביחפים בכלל. והתרגיל עצמו הוא, כן, ללכת 5 דקות, כי זה מקטין לנו את הבסיס שעליו אנחנו עומדים, אז הגוף מאוד נדרך. אז כמו שאמרתי, שטוב לעשות דברים קיצוניים לפרק זמן קצר ולנוח, אז ללכת על עקבים זה לא דבר בריא, כן, על נעלי עקב, זה משהו אחר.
כן.
אבל ללכת עם עקבים באוויר, על קצות האצבעות, לפרק זמן מוגבל במהלך היום, זה דבר מאוד מאוד בריא, שמפעיל את כל שרירי היציבה שלנו,
מדהים.
והוא יחזק את הגב, יחזק את הבטן, וזה גם שעשוע נחמד. אז
אפשר, אם יש ילדים או נכדים, זה כבר ילדים בדרך כלל בגילנו, הם כבר גדולים והסתכלו עלינו, כאילו, מה נהיה איתך, אימא מה נסגר, כאילו. אבל אם יש, אתם כבר יותר בוגרות ויש לכם נכדים, זה משהו ממש מגניב לעשות מין משחק עם נכדים.
נכון.
למשל.
נכון.
אוקיי.
זה תרגיל אחד. דבר נוסף שקשור לפרה הסימפתטית, זה להפעיל נקודות שדרכן עובר עצב הווגוס. עצב מאוד חשוב. שוב דיברו עליו בתוכניות קודמות,
נכון,
גם אין לנו
לזמן באמת,
וזה עכשיו.
אני אפנה אתכם כדי שאם אתן, זה עצם נורא נורא חשוב
מאוד.
להבין, בעיקר בגיל המעבר. אז התוכנית עם מירה ארצי פדן, אחת התוכניות איפשהו במרכז, לא זוכרת 20 ומשהו, תחפשו אותה, והיא ממש אנחנו מתעמקות שם בעצב הזה. אוקיי.
כן, אז המעבר הראשון שלו מהמוח הוא באזור הפנים. אז בלי להזיז יותר מדי את האוזניות, אבל כולם יכולים לחפש ככה את המפגש הזה בין הלסתות שלנו. אנחנו עם האוזניות, זה קצת יותר קשה, אבל בלי אוזניות אפשר להגיע ממש למקום המפגש הזה, ככה עם שתי אצבעות, וממש לחפור באזור הזה, כן? לעשות מין עיסוי כזה מאוד מאוד חזק.
לא מוצאת אותו, איך מוצאים אותו?
פותחים את הפה וסוגרים, ומזיזים את הלסת התחתונה מצד לצד, ואז מגיעים למקום מפגש הזה, שבעצם זה איפה שעצם הלחי, סליחה, עצם הסנטר ועצמות הלחיים נפגשים.
הנה, אני נגיד אם אני מזיזה את הלסת למעלה, למטה, אני מרגישה איפה זה.
בדיוק. זה כמו ציר של דלת, זה הציר, זה המפרק, מפרק הלסת. אז ללחוץ שם מאוד חזק ולעשות עיסוי עם האצבעות של הידיים, ותוך כדי אפשר גם לפתוח את הפה, ולהזיז את הלסת התחתונה לצדדים, וקצת קדימה ואחורה, ואם מגיע פיהוק, תפעקו עם כל הלב, מה שנקרא, זה גם מדבק, אחר כך אי אפשר להפסיק לפהק, זה מצוין, כי זה גם כן, פיהוק גם תורם מאוד לעצב הווגוס להתעורר, ועצם הווגוס מאוד עוזר לנו להירגע, כן, התפקוד חייב להיות מתפקד, כי הוא זה שמרגיע אותנו.
זה גם טוב לאנשים שנועלים לסתות.
מצוין לזה, כן, ולנשים עושות את זה הרבה. אני חושבת שיותר מגברים, את הקטע הזה של גם בלילה.
בלילה, בלילה.
וגם במשך היום, אני מוצאת את עצמי, היום פחות מבעבר, אבל נגיד אם אני מאוד מרוכזת במשהו שאני קוראת, או אני עושה איזה תרגיל במתמטיקה, אז פתאום אני תופסת שאני נועלת ככה את הלסתות ושיניים לשיניים. כן, אז זה ממש, לעשות את זה אפילו בבוקר כשקמים, בלילה לפני שהולכים לישון, וגם עוד פעם אחת באמצע היום. וזה משפיע על כל המראה של הפנים שלנו, זה מעצבב, כאילו זה מפעיל את כל השרירים בפנים. זה למשל תרגיל הוליסטי מאוד מאוד. והוא טוב לגוף כולו, מכיוון שהוא נוגע במעבר הזה של עצב הווגוס, שהוא מעצבב לנו מלא מקומות בגוף.
אז
יש אין סוף.
לא, בטוח. אני חושבת שכאילו נתת שניים כזה שהם באמת אחד ליציבה ולגב, והשני לכל אזור הפנים ובכלל הוליסטי לגוף. לא נעמיס, נראה לי שלכו עם זה, תתרגלו את שני אלה, ומי שככה, איפה את אגב מתרגלת?
אני מלמדת בעין שמר.
בן שמר.
ליד קרקור.
מי שגרה באזור ממש מוזמנת לחפש את מה יפה. אני סקרנית, האמת, לראות איך את מעבירה שיעור. נשמע ממש מגניב. כל השילובים וההתייחסות לגיל מעבר הספציפית זה נראה לי שווה.
יש המון דברים
בטוח.
ייחודיים לגיל הזה שהכנסתי אותם ליוגה.
כן, מדהים, מדהים. אז באמת תחפשו את מה יפה בגוגל. ואני רוצה להגיד לך תודה על הידע שהבאת, על התרגילים, עלייך פשוט, על האנרגיה שהבאת לכאן היום. ואנחנו נעבור מכאן. כרגלנו בקודש למדיטציה. של ממש ככה כמה דקות קטנות וחמודות. ואנחנו נשאר עם הפנים היום. ככה התמקדנו בפנים קצת ושרירי הפנים, אז נשאר עם זה. ואני מזמינה אותך איפה שאת נמצאת, באמצע יום עבודה, לי לזכור את הדלת או להיכנס לאיזה מרחב שקט. ואם את בבית, אז לשבת על קורסה או לשכב, לקחת נשימה עמוקה ומבלי לשנות שום דבר, רק להתבונן על שרירי הפנים שלנו, רק לשים לב מה בעצם קורה שם. אז אני למשל שמה לב שהמצח שלי קצת במתח, וגם הלסתות. אני שמה לב שהעיניים שלי לא מוצאות את מקומן, הן זזות. תתבנני. והעיקר שככה עוד לפני שאת עושה שינוי, פשוט תתבנני על מה שיש. תתבנני. עכשיו את יכולה לדמיין שיש כמו נוצה כזאת רכה וטיפה מדגדגת אבל ממש ממש נעימה שעוברת לך על כל הפנים, על המצח, על האף, על השפתיים, על הלחיים, על הרובות העין, והיא מרפרפת בעדינות וברוך על הפנים וכל השרירים פשוט מרפים. ובוא ניקח עוד שלוש נשימות, כל נשימה תעמיק עוד את הרפיון. בשאיפה את יכולה להתבונן שוב בפנים ולראות אם יש עוד מקום או שריר שעדיין מחזיק מתח. ולהרפות אותו בנשיפה. אפשר בנשיפה להוציא כל ה... לפתוח מעט את הפה. אני מאחלת שיהיה לך יום רגוע ונעים, מלא שמחה.